שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 34 את המאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. כתבי בעל הסולם עמוד 34, מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה. אנחנו נמצאים בכותרת החומר והצורה בקבלה.
זאת אומרת, במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו מה בדיוק היא חוכמת הקבלה, ומסביר את זה בניגוד למה הניגודים בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה, לתפיסת המציאות המטריאליסטית ותפיסת המציאות המיסטית. אז תפיסת המציאות המטריאליסטית זה המדע, שנגדה ודאי שאנחנו לא יכולים בכלל להתנגד, כי החוכמת הקבלה היא גם כן מעמידה את עצמה כמדע, רק בתנאים, כמו שדיברנו קודם, שבתנאים מיוחדים שאנחנו רוכשים מקודם חמישה חושים נוספים לחמישה חושים שלנו גופניים, ואז בהם אנחנו מרגישים את המציאות, חוקרים, רושמים, כמו שהמציאות שלנו בחמישה חושים שכולנו מכירים אותה, ואז זה נקרא מה שמגלים בחמישה חושים גופניים, זה נקרא מדע. בחמישה חושים הנוספים שאנחנו מגדלים אותם, שנקראים כתר חומה בין הזרם פן מלכות, זה חוקרים מציאות הרוחנית, מה שנקרא. וללא לפתח את החושים, לככה לדבר מאותו מוח ומאותם החושים הגשמיים על משהו הלא מורגש, זה נקרא פילוסופיה. לכן יש ניגוד גדול בין תפיסת חוכמת הקבלה ומדע והפילוסופיה, ולכן בעצם יש זלזול גדול כלפי פילוסופיה היום גם כן מהמדע, כי עד שפילוסופיה הייתה בכלל אין לדיין אלא מה שאין אף רואות, זאת אומרת היא בעצם הייתה המדע, אז אנחנו קיבלנו את הגישה הזאת, אבל כשהיא התחילה להתנתק מהמדע מכל מיני הטיולים ללא שום יסוד המדעי, זאת אומרת לא לפי ניסוי ולא לפי הבדיקה, ביקורת וכן הלאה, אז היא כבר התנתקה מכל הריאליות, ולכן אנחנו לא נמצאים בשום קשר איתה, וחוכמת הקבלה ממשיכה בדרכה. ועד היום יש ניגוד הזה הגדול בין הפילוסופיה למדע, ודאי על זה כבר לא מדברים, זה ברור לכולם, זה ברור גם כן בעולם שלנו לכולם שיש ניגוד הגדול, אבל ניגוד בין חוכמת הקבלה לפילוסופיה זה עדיין לא ברור, כי מי מגלה מה שחוכמת הקבלה מדברת? רק אותם מקובלים, ולכן מקובלים מבינים איפה שהם נמצאים ועד כמה שהם נמצאים בתפיסת המציאות המדעית, רק במציאות שמתגלה להם בנוסף למציאות הרגילה שלנו, ואחרים שלא מודעים לזה חושבים שחוכמת קבלה ופילוסופיה זה כנראה זה אותו דבר. ולכן יש בכל זאת בין פילוסופים ומקובלים פער גדול ותחייה גדולה, הייתי אומר, שאי אפשר לנו לקבל את הפילוסופיה, כמו שבעל סולם אומר, פילוסופיה ארורה, ואם היה אפשר אז היה מגנה אותה ועוד ועוד. נו, מצד הפילוסופים כלפי המקובלים, אמנם שהם רוצים שם משהו לכתוב ומשהו לדבר על חוכמת הקבלה, אבל ודאי שלא יכולים הם לדבר יפה על חוכמת הקבלה ועל המקובלים, אלא מה שהם חושבים ומבינים כביכול מהחוכמת הקבלה. והדבר הזה הוא נמשך וימשך עוד ועוד עד שהעולם קיים, עד שכולם יגיעו לתפיסת אמת, לעולם אמת. כך זה, הניגוד הזה הוא יישאר. נו, אבל אנחנו מבינים שבכל זאת, העיקר לנו לספק את התפיסה, את המציאות האמיתית, למי שמוכן לזה, לפי הרשימות שמתגלות בו, וכך נתקדם. עד שכל אותם הפילוסופים גם כן יבינו וירגישו את המציאות הרוחנית שעליה חומת חיבלה מדברת. כן, ואז בעל הסולם ממשיך ומסביר לנו בעצם תפיסת הקבלה בכל מה ש... בכל האלמנטים שיש לנו בעולמנו כאן וברוחניות. בבקשה.
אז אנחנו נמצאים בכותרת החומר והצורה בקבלה, עמוד 34 בכתבי בעל הסולם, בתוך מאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה. החומר והצורה בקבלה. והטעם, כי האהבה הזו, אף על פי שהיא רק תולדה יוצאת מן המתנה, מכל מקום היא חשובה באין ערך על המתנה בעצמה.
זאת אומרת שאנחנו נמצאים מול איזה כוח מיוחד, יש לנו סך הכל, לנו הכוונה היא לכל הבריאה, שזה רצון לקבל אחד, אמנם שאנחנו עכשיו בחושינו השבורים אנחנו מגיעים למצב שיש לנו הרבה מאוד פרטים במציאות, אבל סך הכל כל המציאות זה רצון אחד, והרצון הזה הוא מקבל מילוי ממקור אחד, והמטרה שלנו היא לא להיות כמו דומם צומח וחי, להרגיש את עצמנו כלפי המילוי פחות או יותר, אלא להעמיד את עצמנו כלפי נותן המילוי, המקור של המילוי, ולא אכפת לי איך אני מרגיש, כי זה תלוי בתכונות שלי, בתיקונים שלי, אלא חשוב לי ממי אני מקבל את המילוי, שעל ידי המילוי שמגיע לרצון לקבל שלי, אני יכול לייצב יחס שלי לנותן המילוי. וזה החשוב. אז העבודה הזאת היא נקראת עבודת השם, שאני דווקא מכל מיני ניגודים, מה שמתגלים ביני לבין המילוי, רוצה אני, לא רוצה אני, נעים ולא נעים, באיזה תנאים אני מקבל ולא רוצה לקבל אולי וכן הלאה, מתנגד אולי לדברים המתוקים וטובים, ודווקא מוכן לעמוד במצבים חמוצים, קשים וכן הלאה. העיקר בשבילי זה להיכנס למגע הנכון, לנותן המילוי, לראות אותו, לבדוק אותו, להרגיש אותו, להתחבר אליו. כן? לכן היא נקראת חוכמת הקבלה, שאיך על ידי הקבלה, בכל מיני אופנים, אני בודק מה שנכנס בי, בעצם מה שאני מקבל ממישהו הלא נודע, אבל על ידי כל מיני התפעלויות חיוביות ושליליות עם המילואים שמגיעים אליי, אני מתחיל ללמוד הנותן המילוי. וכך אני מתחיל על ידי העבודה הזאת לגלות אותו, כביכול, לגלות אותו עד שמתחיל להיות מזוהה, מזדהה עמו, מתחבר, דבוק בו. כן, שוב.
החומר והצורה בקבלה, שוב. והטעם, כי האהבה הזו, אף על פי שהיא רק תולדה יוצאת מן המתנה, מכל מקום היא חשובה באין ערך על המתנה בעצמה. בדומה למלך גדול שנותן חפץ קטן לאדם, אף על פי שהמתנה בעצמה אין לה כל ערך, עם כל זה, האהבה והתשומת לב של המלך אין קץ לערכה ועיקרה. ולפיכך, היא מופשטת לגמרי מן החומר, שהוא האור והמתנה, באופן שכל העסק וההבהן נשאר חקוק בהשגה רק באהבה לבדה. והמתנה, כמו נמחקת ונשכחת מהלב. ולפיכך, נבהנת חלק החוכמה הזו, בשם חוכמת הקבלה הצורתית, שהיא החלק היותר חשוב בחוכמה.
אולי שוב, אני לא רואה ש...
החומר והצורה בקבלה, שוב. והטעם, כי האהבה הזו, אף על פי שהיא רק תולדה יוצאת מן המתנה, מכל מקום היא חשובה באין ערך על המתנה בעצמה. בדומה למלך גדול שנותן חפץ קטן לאדם, אף על פי שהמתנה בעצמה אין לה כל ערך, עם כל זה, האהבה והתשומת לב של המלך אין קץ לערכה ויקרה. ולפיכך, היא מופשטת לגמרי מן החומר, שהוא האור והמתנה, באופן שכל העסק וההבהן נשאר חקוק בהשגה רק באהבה לבדה. והמתנה כמו נמחקת ונשכחת מהלב. ולפיכך, נבהנת חלק החוכמה הזו בשם חוכמת הקבלה הצורתית, שהיא החלק היותר חשוב בחוכמה.
זאת אומרת שאנחנו על ידי זה שמתפתחים ברגש שלנו כלפי הנותן, על ידי כל מיני מתנות, על ידי כל מיני השפעות ממנו, שרק ממנו, אין עוד מלבדו, מגיעים למצב שטוב ומטיב, על פני כל ההתפעלויות שלנו נעימות ובלתי נעימות כאחד, שקובעים שטוב ומטיב לרעים ולטובים, שזה אני נקרא במצבים רעים ומצבים אחרים טובים, כן? יש לי הרבה מצבים כאלו, אלו ואלו, ואני מתקן את עצמי, שאני קובע שכל זה ללא שום שינוי בין רע לטוב וטוב לרע, כך אני מתקן את הכלים שלי, את היחס שלי להנותן, ואז אני הולך להיות דבוק בו, מתוך התיקון שלי ברגשות שלי, כלפי המתנה, שאני תמיד קובע שזו המתנה, אני לאט לאט מתחיל לזהות אותו, לגלות אותו, ולא רק כטוב ומטיב כלפי ההרגשה שלי, כלפי הרצון שלי, אלא מתחיל להרגיש ולהבין אותו, כביכול מזה שהרצון שלי נעלם, והמילוי שבו נעלם, ואין לזה שום שייכות וכלום, שהרצון שלי הוא סתם נקודה, ואני בונה את החוש חדש, צורה חדשה, היכרות חדשה בנותן, שזה מימד אחר מלקבל טוב, לקבל רע, לחשוב עליו טוב, לחשוב עליו רע. אלה אני בונה בתוכי דמותו, וזה נקרא שאני בניתי בי את האדם הדומה לו. זאת אומרת, אנחנו מעלים את עצמנו כאן לדרגה חדשה של של המציאות, של תפיסת המציאות. ברור? אז מה כאן? החומר, רצון לקבל. הצורה שברצון נקבל, שמתגלה לאט לאט, מתגלה צורת המעציל. כן.
אבל איך יכול להיות שתהיה צורה בלי חומר, כמו שהוא כתב פה?
זה לא שצורה בלי חומר, אלא כבר אין לה יחס לחומר. ודאי שרצון לקבל לא נעלם. אבל ברוחניות אנחנו מתחשבים רק עם המהות של הדבר, עד כמה שהוא חשוב, עד כמה שהוא מופיע. זאת אומרת, נו מה יש לי מזה שקיבלתי ממך מתנה? גדולה או קטנה? כולם מכירים את הציורים האלה שילדים מביאים מגן ילדים הביתה, שילד צייר לאמא ציור ראשון. עד כמה שהיא מתפעלת מהקשקוש הזה, ומה הערך של הדף נייר, וכמה צבעים שם, לא יודע מה. נו,
אבל הדף נייר עדיין קיים, תתלה אותו על המקרר.
אנחנו מדברים על חשיבות הדבר, היא מתחשבת בדף הנייר, או במה שזה מגיע מהילד שלה, מהתינוק שלה. נו, היא עוד שמה אותו ככה, מדביקה אותו לקיר, שזה יישאר, אחר כך כן, לשנים רבות, בתוך ה... נו, שאנחנו עושים את החלחלקה. אז... קצת השערות שלו, הראשונות של הילד. נו, זה דברים ש... אבל זה חשוב, החומר עצמו, או למי זה שייך. נו, נו.
אבל אתה דיברת, וגם הוא כותב פה, על איזשהו שלב שבו זה כאילו נעלם, החומר כאילו נעלם, ומה שנשאר זה רק...
נו, בטח נעלם, מהרגשה שלי, כלפי הרגשה, זה הכל כלפי המקבל, כלפי האדם המרגיש. אני לא מרגיש את החומר הזה. אתה הבאת לי מתנה. אני, מתוך המתנה, התחלתי לאהוב אותך. תנסה, תראה. ו... אז נשארה אהבה, על המתנה אפילו שוכחים אחר כך. שוכחים. על הדברים טובים, על הדברים הרעים, בדרך כלל זה כבר, אנחנו לא מתחשבים בזה. אנחנו מתחשבים במה שאנחנו משיגים ביחס. כן?
לא בטוח שאתה אוהב אותי אחרי מה שאני רוצה לשאול, אבל מה ההבדל בין זה לבין פילוסופיה? גם פילוסוף הוא...
לא, זה מתבסס על החומר, מה אתה מדבר? זה הכל נבנה מתוך הצורות של הטנטה, בתוך הפרצופים, אלה חשוב מאיתנו עד כמה שאני בזה מגיע לראש. ממה שקורה בגוף זה הכל איך לבנות את הראש, את הכוונה, כי אין ראש בלי גוף. הגוף אני בונה מהראש, אבל אם יש לי ראש, אז אם יש לי גוף, אז אני יכול להגיד, יש לי כוונה הזאת, יש לי ראש. חביבי, זה לא נעלם, אין דבר כזה, אין הדר ברוחניות. רק אני אומר שערך אין לי לזה. אין לי ערך. יש לי ערך באהבה, בחיבור. מה שהוא אומר. תקרא כמה פעמים. כן?
איך מהגוף נבנה ראש? כאילו, איך יכול להיות שממתנה...
מהגוף נבנה ראש, אני אגיד לך, מהחלטה שגוף מרגיש, גוף מרגיש. ההרגשה הזאת היא עוברת לראש, וראש אומר, אנחנו מזדחכים, והגוף מבצע. גוף זה הרגשה בפועל, וראש זה החלטה. ויחד ככה הם עובדים. אבל איפה אני נמצא? בגוף. שם אני מרגיש, שם אני מבצע. כתוצאה מזה נבנה הראש החדש. ראשי די הזדחכות, פרצופי הזדחכות. כן?
איך נוצר היחס לנותן המתנה? איפה... מה הפעולה שיוצרת את היחס החדש הזה, לא על המתנה עצמה, אלא לנותן המתנה?
צמצום עושים? זה כבר יחס או לא?
כן.
כן. נו, אז מה אתה רוצה? אחרי הצמצום, מה אני עושה?
זה מה שאני שואל.
אחרי הצמצום?
כן.
בשביל מה שהייתי צמצום? בגלל הבושה. אחרי בושה אני רוצה מה לעשות? גרשון. מסך. בשביל מה מסך? להגיע לכבוד. להגיע מתוך הרצון לקבל שלי. להגיע לכבוד. לא. להגיע לכבוד. כמו הרוח ובעל הבית. למה אתם בורחים מהדוגמה? נו.
אז...
מה אתה רוצה?
אז אני
צריך... שאתה יושב מולו. אתה רוצה לבלוע את הכל, אבל גם כן עם הכבוד. נכון או לא? נו. כבוד לבד לא מספיק. האוכל לבד זה בכלל בושה. כן? איך אני אשתמש בשניים. כן?
אז בסדר, אז יש צמצום ויש מסך, ועכשיו אנחנו, אז צריך להיות עוד מתנה, כאילו עוד פעם פונים לגוף בצורה אחרת.
אז זה חשבון שלך, על מצד הבעל הבית, הכל נתן. טוב, אתם שואלים סתם. בבקשה, אביה.
ממשיכים, אביה.
עכשיו אתם תראו מה זה. תתבלבלו איפה שצריך להיות. כן?
אביה. ויש באהבה זו ארבעה חלקים, אשר הם נבחנים בדומה לאהבת אדם. שבעת קבלת מתנה בפעם הראשונה, עדיין לא נכנה את נותן המתנה לאוהב. ומכל שכן, אם נותן המתנה אדם חשוב, שאין למקבל השתוות עמו.
ברור אם או לא? כן. תסביר ניף אם אתה בא עם ברור.
אם הנותן של המתנה הוא אדם חשוב, אז אדם הוא מרגיש
תחושה. או שהוא נותן לאדם חשוב.
אם נותן המתנה הוא חשוב.
כן.
אז בוודאי שלמקבל אין השתוות עמו, מכיוון שהוא מרגיש עוד יותר בושה, רק ריחוק.
ומה אז?
אז המתנה שהוא נותן, לא רק שלא גורמת לאהבה, היא גורמת לריחוק בין שניהם. בין המקבל לבין הנותן, מכיוון שהוא במעמד עליון ממנו.
זאת אומרת, הנותן המתנה במקרה כזה, הוא מרחיק אותו.
כן.
איפה זה? אתה רואה. ויש באהבה לו ארבע חלקים, אשר הם הנבחנים בדומה לאהבת האדם, שבעת קבלת המתנה בפעם ראשונה, עדיין לא נכנה את הנותן המתנה לאוהב, ומכל שכן, אם נותן המתנה, אדם חשוב. אבל לא שזה מרחיק, אלא הוא לא יכול לקבוע שהוא אוהב אותו, כי מדי מרחק גדול ביניהם. אבל לא שנעשה כאן איזו תחייה.
זה עלול גם ליצור בושה.
זה נכון. יש איזו התקררות ביחסים יכול להיות מצד המקבל, כי זה עוד יותר עושה הבדל בינו לבין האדם החשוב הזה, כן? שהוא נותן מתנה, והקטן כבר לא יודע עכשיו הוא יכול להגיב על זה, כן? אז בוא נגיד יש משהו, אבל לא הופך את היחסים למרחיק, הייתי אומר, לא מרחיק את, למעורר את התחתון לפעולה. כי אחרת התחתון הוא נמצא, הוא חשוב ואני לא, וזהו. מזה שמקבל מתנה מהאדם החשוב, כבר האדם החשוב שם עליו לב, כן? ואז הוא מרגיש קשר עמו. עכשיו יש לו בעיה, נכון? הוא עכשיו צריך לצאת מהרגילות שלו ולעשות משהו. אבל לא, זה התעוררות הייתי אומר.
אולם עם כל זה, על ידי ריבוי מתנות ואורך ההתמדה, יצויר שאפילו את האדם החשוב יכירוהו לאוהב אמיתי כשווה ערך.
זה ברור, כן? אם כל הזמן הוא שולח לך מתנה, 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 אז יש איזו קרבה, קשר בטוח, כן?
כי חוק האהבה לא יצויר בין גדול לקטן. כי שני אוהבים אמיתיים צריכים להרגיש השוואה ביניהם, כנודע.
זאת אומרת, כל מתנה ופנתנה שאתה מקבל מהגדול, היא משוואה ביניכם. אתה מתחיל כבר לא לחשוב עליו כמו על מאוד גדול, אלא קרוב יותר ויותר קרוב ויותר קרוב. כן? לא? כן. מה זה קשה?
זה, קודם כל זה בעיה.
יכול להיות שהגיע זמן שאתה מתחיל לזלזל בו?
יכול להיות, כי
מה?
הוא רוצה כי זה מחייב אותו להגיב, אז הוא אולי רוצה לברוח מהתגובה.
זאת אומרת שאתה לא יכול לענות לו. כן?
כן.
אז אתה מתחיל לזלזל בו.
כן.
עד שאתה מתחיל לסנות אותו. בסדר? כן. עוד? יש עוד תגובות? כולם מסכימים. הלאה.
ולפיכך, תבחן כאן ארבע מדרגות של אהבה. המקרה נקרא עשייה.
הראשון.
הכפלת ריבוי המתנות נקרא יצירה. וגילוי האהבה גופה נקראת בריאה. וכאן מתחיל הלימוד מחוכמת הקבלה הצורתית. כי במדרגה זו נפשטה האהבה מן המתנות, שזה סוד ובורא חושך. כלומר, שמסלק האור מן היצירה, ונשאר האהבה בלי אור, בלי מתנותיה.
ברור, כן? מזה הוא התחיל לדבר. שמבדיל בין גבי, נגיד, כן, והנותן. ואחר כך הצלות, אחר
שטעמה ופשטה הצורה מהחומר לגמרי, בסוד ובורא חושך, ראוי לעלות למדרגת אצילות, ששם חוזרת הצורה ומתלבשת בחומר. דהיינו, אור ואהבה יחד.
מה כל כך לא ברור? רק שלושה נודניקים האלה. האחרים, לא. כן, בנצי. אתה לא חייב. שב. נו.
אם כבר האור יסתלק, והוא רוצה כאילו להעלות את הקשר...
לא מדברים על הסתלקות. זה לא הסתלקות האור, זה שאתה מפסיק להרגיש. זה התפתחות הרגש שלך. לא שאתה מפסיק לקבל מתנות. אלא אתה מפסיק לראות במתנות דבר החשוב, זה נקרא שם מסתלק. אבל לא שזה מסתלק בעצמו. אלא זה נמצא, רק היחס שלך לזה פחת עד, עד שמסתלק. כן.
אז למה זה נקרא שזה עלייה לבריאה?
נו, זה עלייה. אתה רואה, לפעמים אתה רואה אנשים, הם עולים לאיזה דרגה, נותנים להם שכר, נותנים להם הכל, יופי, מרוצים והכל והכל. אחרי כמה זמן, הוא כבר מתחיל להתלונן, מה יש לי, אין לי כלום, לא קיבלתי, לא מקבל שום דבר, וכו' וכו'. כן, כהרגל זה כבר... אנחנו מרגישים לא מצב עצמו, אנחנו מרגישים הבדל בין המצבים. ולכן, אפילו עם ריבוי המתנות, אנחנו יכולים להפסיק להרגיש אותם. אם בעצמנו לא מתחילים לפתח יחס לאנותן. בהתחלה אנותן מרבה, ואחר כך אנחנו צריכים לעבוד על זה. נו, שישאלו, כן. מי? כן.
איך זה שזה מסתלק ואחרי זה כאילו יש יחס למתנה?
יש לנו בינה באמצע. חוכמה מלאה אור, בינה מלאה חסדים, דווקא כביכול מזלזלת, אחר כך זה רמפין כן חוזר, ואחר כך מלכות. זה לפי היוד כיווקי. ארבע עולמות האלה. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. נו. וזה לא שאתה עולה בעולמות ברגל, אתה עולה במודעות שלך לקראת אותו מצב שהיה לך קודם גם כן. אתה מגלה רק היחס, על ידי היחס שלך באותו המעמד, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. אתה משתנה. המתנות לא משתנים, הפעולות האלה, שום דבר לא משתנה. רק אתה קובע, הקביעתך במצב. מה? מה, זה לא מובן?
לא.
במידה שאתה מתקן את עצמך, במידה שאתה יכול להבדיל עוד דברים, לחבר את הדברים וכן הלאה, אתה פתאום קובע ש... מי המתנה הראשונה, איך הכל משתנה, משתנה, שאתה מזה יותר ויותר מתנות, יותר ויותר יחסים, עד שיש לך ערך רק עם המגע, עם המקבל, עד שאתה לא מקבל ממנו כלום, ואתה מרגיש שאתה מקבל אינסוף. כן?
והחושך הוא שלב הכרחי בדרך הזאת.
אין לך חושך, הכל הופך להיות לאור. אבל בדרך כן, אחרת אתה לא יכול לקבוע את עצמתך אם אתה לא נמצא בחושך. נו, תן לשכן, בסדר.
אני מההתחלה קשה לי עם, עם השם שניתן לזה, צורה, כי צורה יותר מתייחסת לשכל מאשר לרגש, ופה...
לא, 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 לא. יש צורה רגשית, ודאי. גם, גם, גם אתה בחיים שלנו עובד עם הצורות הרגשיות, בטח. מה שאתה מרגיש, אתה יכול לקרוא לזה צורה.
לפי התיאור פה, האהבה מתגברת מריבוי המתנות, ואז הוא עוזב את המתנות, שהם יותר חומר או יותר...
זה לא שמשתנה המעציל.
הוא לא משתנה, אבל הוא נשאר
מופשר. אלה משתנה אתה בקביעת היחס שלו אליך.
היחס משתנה לעוד יותר מופשט, שאני והוא שווים, או שאני אפילו מזלזל בו.
כן, כן, אתה צריך לעבור.
איזה מין צורה הזאת? זו צורה מופשטת, זו צורה שקשה להגדיר אותה.
למה? הוא מגדיר לך זה, זה, מה זאת אומרת, זה עולם הבריאה. ריבוי המתנות, עולם היצירה. נו, זה, 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 זה. אני לא מבין.
העולמות זה צורה?
עולמות זה מה שאתה מרגיש, זה נקרא עולם.
וזה צורה?
כן, ודאי.
שאני...
עכשיו אתה מרגיש, זה לא צורה? מה אתה עכשיו מרגיש? אתה מרגיש עולם שלא קיים, אבל תראה איזה צורה הוא נותן לך.
זה עיקר הלימוד, מה שכאן אומר לנו בעל הסולם, ללמוד את הצורות האלה.
כן, כן.
וכל הציורים של המערכת זה, זה, זה תפל?
לא, אתה לומד איך הצורה הזאת מתגשמת בך, איך שהיא, איך שאתה יכול לשנות אותה, זה על ידי לימוד המערכת, כן?
אני בלימוד המערכת יכול לראות צורה...
בלימוד אתה לא יכול כלום. ששייכת
אליי?
בלימוד אתה לא יכול כלום, אלא אך ורק על ידי זה שאתה מממש. לימוד הוא רק כדי לתת לך מקום להשתוקק, להרגיש את הצורה.
נגיד שאני רואה את עצמי בצורה של חפץ חסד, כן? אני יכול לראות את זה בציורים שראינו על המסך היום, מה שרב צייר, ושזה חפץ חסד, היה מוזכר.
איפה ציירתי חפץ חסד?
זה ככה, שאלו...
ראש וגוף, ידיים, רגליים.
לא, אבל אמרת משהו על חפץ
חסד. זה בדיוק, אז תן לי צורת חפץ חסד.
אמרת שחפץ חסד הוא לא, הוא לא, הוא לא קשור ללב האבן, למשל.
אז מה, אני אצייר לב האבן ואצייר מלמעלה חפץ חסד שאין כפה.
גם זה קרה שציירת לב האבן וזה.
אני לא יודע איך אתה צורה, זה צורה רגשית. רגש אתה לא יכול לצייר, אתה יכול לעשות ממנה איזשהו ציור, סקיצה, לא יודע, משהו, אבל זה לא התופעה עצמה, אלא הסימון שלה. אתה כן יכול. כן יכול. כך אנחנו עושים, כך כל המילים, הכל זה סימנים.
אז אם זה עיקר הלימוד, אנחנו בכל לימוד, לא משנה, מאמר, תעס, זוהר, מה שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים לראות את אותן צורות רגשיות שקשורות אלינו.
יופי. אתם רואים? טוב שזה רשום אצלנו, יהיה בארכיון. שסוף סוף אתה אומר משהו, פעם ראשונה אנחנו שומעים לך משהו נכון.
תודה רבה רב.
כן, תן ל... זה פילוסופה. כן.
על איזה כיוון מדובר פה? הבורא נותן לאדם או האדם נותן לבורא?
הבורא תמיד נותן לאדם.
אוקיי, ותהליך?
ואדם הוא קשור משני כוחות. קבלה והשפעה. וביחס בין שני כוחות האלה הוא מברר היחס בין המתנה לנותן המתנה. מה יותר חשוב? אז מוסיף לך משהו, 10 גרם מתוק, אבל יחד עם זה עושה לך מינוס באיזשהו הבחון אחר. מה אתה מעדיף? כן? נגיד שכל ורגש. ברגש זה יותר מתוק, אבל בשכל אתה מתחיל להיות יותר מבולבל. כן? ואז אתה צריך להבחין בין זה לזה, מה אתה מעדיף? להיות יותר דומה לנותן המתנה, זאת אומרת בהשפעה, להיות, או להיות מקבל כבהמה, להיות במתוק. מה אתה רוצה? נו, תגיד. תגיד לעצמך, בסדר. זה הכל. זה, 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 זה כל העבודה שלנו, כל הבירור שלנו בזה. או להיות בתוך הדעת, או להיות למעלה מהדעת. בתוך הדעת זה מתוק, למעלה מהדעת מר. זה הכל. או להיות בתוך דעתי, או להתקלל בסביבה. ובחברה שם שאני אעלם לגמרי. זאת הבחירה. ובמה זה תלוי? בחשיבות המטרה שהקבוצה היא מספקת לי. כן?
עכשיו הוספת הרבה דברים בטקסט, כאילו הוא אומר שיש רק תהליך הצטברותי פשוט, כך הוא מתאר את זה.
ודאי.
כמו מאמר הבא של המתנות ששוחקות את לב האבן.
כן, נכון. תהליך הצטברותי.
אבל קודם, נגיד מיכאל מילר שאל אותך, אמרת צריך מסך, צריך בושה, צריך צמצום, תארת דברים הרבה יותר.
זה הכל מצטבר ומתחבר בדרך.
אבל פה רק אומר כאילו, הבורא נותן עוד ועוד מתנות.
לא, 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 אתה איך שאתה מגיב על המתנות האלה, יש לך הרבה מאוד הבחנות שמצטברים.
אוקיי, אז בניית היחס היא כתוצאה מהתגובה שלי למתנות של הבורא?
עוד פעם?
בניית היחס, מה שהוא מתאר פה שנוצרת...
סך הכל סכום התגובות שלך למתנות מהבורא, אם אתה מבחין בהם מתנות, או אתה מבחין בהם מכות. בוא נגיד כך.
או מבחין משהו בכלל.
או לא מבחין משהו בכלל, על זה אנחנו לא מדברים. זה לא נמצא בעובד השם. כן? שני מצבים הפוכים. אנחנו מדברים או שלילה או חיוב כלפי הנותן, כלפי הבורא. לא. אז מתוך זה אתה בונה את הדמות. כן?
ומה קובע את היכולת שלי להגיב בכלל או להגיב נכון?
אחיזה בקבוצה. לא יהיה לך כוח. לא יהיה לך כוח, לא יהיה לך כיוון, לא יהיה לך תמיכה, שום דבר, וגם כן השדה הביצוע. אלה העשייה, היצירה, הבריאה, האצילות, האינסוף, מתגלים בתוך הקבוצה בחיבור בינינו. טיב החיבור בינינו נקרא מדרגה רוחנית. מה שמתגלה במדרגה רוחנית, טנטה, בסך הכל היא נקראת בורא. כן?
זה שני צירים נפרדים, כאילו ציר אחד זה החיבור שלי לקבוצה, או הפעולה שלי מול הקבוצה, וכאילו מכיוון אחר אני מקבל דברים מהבורא, או שה...
מה, איזה כיוון אחר?
הציור הנכון שצריך להיות לי...
אין חוץ מזה שום דבר, חוץ מה... רצון לקבל על זה שבורא ברא, שבר לחתיכות, אז זאת אומרת שבר קשרים, כן? שהם נמצאים בריחוק ביניהם חלקים האלה. והכל מה שמתרחש, זה מתרחש בין החלקים, כמה שהם מתחברים יותר ויותר צמודים זה לזה, ואז החיבור ביניהם מתגלה יותר ויותר, ומתגלה כעולם העשייה, יצרה, בריאה, הצלות. נו?
אני שואל ככה, הבורא כאילו מדבר איתי דרך כל מה שקורה לי בחיים. כן, היה לי ככה בעבודה, ככה עם אשתי, ככה עם ילדים וכולי. וכאילו יש תחום אחר בחיים שלי, שזה הקבוצה.
האם אתה רוצה להיכנס לרוחניות, אז זה בקבוצה. האם אתה רוצה להישאר בגשמיות, בפילוסופיה שלך, אתה תעשה שם. כל מה שאתה מקבל מחוץ לקבוצה, ללא קשר עם החברים, זה לא חוכמת הקבלה.
Okay.
אתה יכול, זה נקרא סתם דת. אז אתה נמצא באיזשהו סוג דת. אני הלכתי לעבודה, קיבלתי מכה, אני עשיתי ככה, אני עשיתי ככה. אם אתה לא חושב דרך הקבוצה, זה לא נקרא חוכמת הקבלה, זה נקרא דת.
אז אני צריך...
אז אתה דתי. יש לך, לכל אחד יש דת משלו. לך תבדוק איזה דת יש לכל אחד. נו.
אני מנסה להבין את הגישה הנכונה. אני צריך להרגיש שהבורא מדבר איתי דרך הקבוצה, מה הגישה הנכונה? איך היחס שלי?
להיעלם בתוך הקבוצה ולקבל דעתם, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ובזה אני מבחין כבר קשר שלי עם הבורא.
זאת אומרת, כל מה שיכול לדמות לי כלא יודע מה, דיבור של הבורא או כל יחס אחר אליו שהוא לא במישור הזה, הוא לא רלוונטי בכלל, כן?
אם לא במרכז הקבוצה? ודאי שלא, אין לך שום אחיזה ברוחניות. קבוצה ניתנה לך כמערכת שאתה צריך אותה לאסוף, לכווץ, לכלי. וזה, שם זה הרוחניות שלך, שם זה הכל. אתה תקבל דרך זה, ראייה חדשה, הכל. ואין, אין, אין, אין מחוצה לקבוצה, זה בימיות שניתנה לך בינתיים, שתתחיל להתחבר. ואל תחשוב שקבוצה זה מספר אנשים, מספר הבהמות שיושבים לידך. אלה זה, קבוצה זה מהות הרוחנית כבר, רצונות שרוצות להתחבר, להתבטל, להתקלל, וכן הלאה. כן.
היום בערב יש הרצאת מבוא בחוכמת הקבלה במוסקבה. וכהכנה להרצאה הזאת, החברים במוסקבה עושים מיד אחרי השיעור ישיבת חברים. רבש כותב שצריך להגיע לאהבה כתוצאה מישיבת חברים.
כן.
והם רצו לשאול אם תוכל לברר את ההרגשה הזאת בדיוק, כדי שהם יוכלו להגיע אליה וללכת עם זה להרצאה.
אני מאוד מצפה מהקבוצת מוסקבה שהם התאחדו, ומתוך החיבור ביניהם התחילו לפעול ולעלות את הקבוצה כמה שיותר גבוה, שכמו שכל כל הפעולות שלהם בזמן אחרון, ממש לא בזמן אחרון, כבר חצי שנה כמה שזה נמצא, הם נמצאים בפעולות מאוד יפות. יש לי רשימה של 20 אנשים לפחות שמשתתפים בפעולות האלו כלפי כל מיני ארגונים. אז נקווה שגם הרצאה הזאת תיכנס ככה בצורה יפה, טובה לזה. וזהו, נשמע בשורות טובות. אנחנו איתם יחד, גם אני נותן הרצאה היום בערב. כך אנחנו עובדים, כך אנחנו מתקדמים. כולם יחד. כן, אני מאוד מצפה, ונחזק את אליזרוב שידבר יפה וטוב ונכון, זה הוא מסוגל, וגם כן כל החברים שעוסקים בהכנה לזה, בלעדיהם ודאי שהוא לא מסוגל לכלום, זה הכל תמיכת הקבוצה, צריכים לראות בזה ביצוע של כולם. אז נדבר אחר כך אחרי ההצעה, שיהיה לכם ושזה יהיה לי, לטובה. נתקדם. כן.
טוב, גם לנו בארץ, יש פה בהמשך למכללת ברוסית, אנחנו ממשיכים בסדרת הרצאות מבוא בארץ, ומחר יש הרצאת מבוא ברחובות, ומיד אחרי זה יש קמפוס שנפתח, אז אנחנו מזמינים את כולם, למי שיש קרובים ומכרים, כל מידע אפשר לקבל באתר kabacademy.com. אז מחר בשבע, ובהצלחה לקבוצת רחובות.
אין לכם דף אחד שיש שם כל המודעות. זה בקאפ אקדמי, זה בעוד קאפ, וזה בעוד קאפ. איזשהו דף אחד, לא חשוב באיזה, בכל השפות, בכל המקומות, איפה ששם מוסקווה וארגנטינה וטורונטו, וכל מיני, הכל שם ככה בצורה קצרה מאוד. לתרגם זה לא בעיה, אתה נכנס לגוגל ומתרגם, אבל שזה בדף אחד יהיה לכל הכלי העולמי, זה מאוד חשוב. זה גם כן מעורר, זה גם כן מעודד, זה גם כן מחמם, נותן הרגשה טובה שאנחנו פועלים בכולם. בסדר? טוב? אתה שומע? אז תעשו דף אחד לכולם, ואז אנחנו נדע. אצל מייקל הוא חוטב לי על כל מיני פעולות, מה שהם עושים ברוסיה, מקזחסטן, מכל מיני מקומות, שיהיה לנו לכולנו ברור, זה טוב, להתקללות זה מוסיף. כן? מי עוד רוצה להוסיף משהו? שמעון?
רק רציתי להוסיף שמסגרת המסכים שהחברים קונים, גם קבוצה טורקיה החליטה לתרום מסך לבית שלנו.
מצוין. לחיים לטורקים. מצפים מאוד שיבואו אלינו לכנס, ועוד יותר נתחבק ונכיר זה את זה. ועוד, זהו. כן?
היום בערב אחרי למעלה משלוש שנים אתה יוצא לשיחה עם קבוצת תל אביב ובכל המרכזים.
שלוש שנים?
מעל שלוש שנים לא יצאת לשיחה עם קבוצות. ויש התרגשות. אני שומע גם מחברים בתל אביב שמצפים לך.
יהיה הזמן רץ.
כן.
נו.
אז בכל המרכזים בעולם ובארץ הולכים להתכנס ולצפות בישיבת חברים משש וחצי לתוך ההרצאה שלך שמשדרים בשידור.
לא, הרצאה משבע, כן או מתי? כן,
משבע, שבע ורבע מתחילים את ההרצאה שלך.
כן.
אבל זה יהיה מין ערב משודרג מיוחד כזה של יום ראשון, ויש התרגשות. למה אפשר לצפות?
אז אני לא יודע, אני לא מתרגש כל כך מפני שאין לי מה לספר. באמת, הנושא הוא אהבת חברים. אנחנו מתחילים עכשיו כדי להכין את עצמנו לכנס הגדול, וההכנה הזאת זה לא כדי שאנחנו נדע מה כתוב, אלא כדי שאנחנו נבנה את הכלים הפנימיים להרגשת המצב של החיבור, של ייחוד, שאנחנו חייבים, זה פתח לדופקים בתשובה מה שנקרא, שאנחנו צריכים לדפוק בתוך השער הזה, שהוא ייפתח ויגלה לנו את הבורא. חייבים לזה להכין את עצמנו. ולכן עכשיו, היום נגמרת תהליך של החנוכה, ואנחנו מתחילים תהליך שלנו לקראת הכנס הגדול. ולכן כל ההכנות כרגיל לקראת הכנס, וצריכים להתכונן כדי שבאמת הוא יהיה כנס של חיבור אמיתי. מה זה אמיתי? שבתוך חיבור בינינו נגלה את הבורא. זהו. כמו שאנחנו לומדים כאן, ריבוע מתנות שיביא לנו את האהבה, וכתוצאה של האהבה זה החיבור, הדבקות. יש לכם מה להודיע או לשאול? לשאול אין מה. זה רק לבצע. ולודיה, יש בטח לאורן עוד משהו. בבקשה.
כמה הודעות לפני סיום. נרשמים עכשיו. חברים, תלמידים וצופי ערוץ 66, אינכם מוזמנים לקבל מידע ראשוני ולהירשם לכנס העולמי שיערך ב-23 עד ה-25 בפברואר בתל אביב. הרשמו עוד היום באתר קבלה לעם, kab.co.il. נפגשים עם הרב לייטמן, ערב הכנה שבועי לכנס העולמי והפעם בתל אביב. בתוכנית ישיבת חברים, שיחה עם הרב לייטמן, שירה וכיבוד קל. היום מתכנסים בשעה 18:30 בערב בכל הסניפים בארץ וברחבי העולם. הרב לייטמן ברדיו 103 FM, היום ב-8 בערב ברדיו 103 FM אתם מוזמנים להאזין ולהגיף בדף הפייסבוק הרשמי של הרב מיכאל לייטמן, וזאת נסיים. תודה ויום טוב.
Survive. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one one harmony. All as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony. All as one begin to rise. Na 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 na. Branches of one tree.